כל הפרק הזה עניינו רפואה ובריאות. זה לא הלכות במובן המצוותי של המילה, אבל זה הנחיות שעניינן לשמור על בריאות הגוף של האדם. בואו נראה. ועוד כלל אחר אמרו בבריאות הגוף. מי זה האומרים? אני לא יודע. כנראה הרופאים. כל זמן שאדם מתעמל ויגע הרבה ואינו סבע ומעב רפין, אין חולי בא עליו וכוחו מתחזק. ואפילו אוכל מאכלות רעים, הרעים. כלומר, יש מאכל שהוא טוב, מאכל שהוא רע, אבל אם יש לאדם בריאות כללית, אז המאכלים הרעים לא מזיקים לו. וכל מי שהוא יושב לבטח ואינו מתעמל, או מי שמשהן עקביו, או מי שמאב קשים, אפילו אכל מאכלות טובים ושמר עצמו על פי הרפואה, כל ימיו יהיו מכאובים וכוחו תושש. כלומר, אל תחשוב שהאכילה זה הכל, אלא יש התעמלות, ספורט. מעניין, ברשימת המידות הטובות, גם בהלכות דעות, אבל גם במיוחד בשמונה פרקים, הרמב״ם מונה בין המידות הטובות את הגבורה. להיות גיבור.
הוא היה גיבור.
הוא קרא לדרור. כן, הוא גם קרא לדרור. כל העם אהב אותו. הוא היה גיבור. גיבור. ו... מה? לא, יש גם גבורה, גבורה שאדם איננו מפחד. גם שלם מגופו, הוא כותב. כן, אז צריך, כלומר, כי הרבה פעמים כשמדברים על מידות טובות, מדברים על עניינים שמדמים לחולשה. ענווה, עצני הלכת, ובושת פנים, ושוכחים שאחת מן המידות ההכרחיות, במיוחד לנביאים, זה הגבורה, להיות גיבור. בימינו, ברוך השם, עם ישראל חזר להיות גיבור. במשך כל הדורות, עם ישראל הוכיח שהוא חכם. בימינו, בדורות שלנו, עם ישראל הוכיח גם שהוא גיבור. ועכשיו יש לנו מדינת ההייטק, מדינת הסטארט-אפ, ועם ישראל מוכיח שהוא גם עשיר. עשיר. אז מה חסר? לחבר. חכם, גיבור ועשיר, יש לך כל הנתונים בשביל הנבואה. לא צריך להוסיף גם גבע קומה, ענב, ועוד כמה דברים. אבל אלה הם שלושת המידות הבסיסיות. כן, מה אתה רוצה? מה? אני חוזר על שאלתך התמוהה. נבואה לפני בית מקדש? למה לא? איפה ראית שזה תלוי במקדש? שמעת, מה המקור? זה ראיות, סתם. לא נכון. אתה צריך להגיד מה, אתה טוען משהו, אתה טוען שיש לזה מקור, ואחר כך אתה מבקש ממני להגיד לך את המקור. מה פתאום? יש, במורה נבוכים, הרמב"ם מסביר מדוע אין נבואה בימינו, כשהוא אומר בימינו הוא מתכוון לימיו. הוא אומר כן שמחה. הוא לא אומר כן מקדש. הוא אומר כן שמחה. ואחד מהתנאים של הנבואה זה השמחה. עכשיו, למה אין שמחה? בגלל שאי אפשר לשמוח כשאדם נתון לשלטונו של טיפש. וזה הרי שלטונם של האומות, מזן הגלות, ויש לנו כלל, ויש לנו פסוק באיכה, מלכה ושריה בגויים אין תורה, גם נביאיה לא מצאו חזון מהשם. אז מה אתה מבין? שצריך שמחה. אז ברוך השם, כשעם ישראל חוזר לארץ, ברור שהוא לא ישים בראשו טיפשים, ואז השמחה חזרה. אז למה עדיין אין לנו נביאים? כנראה שיש עוד עיכובים. אבל לא נאמר המקדש. מצטער. טוב. מה שכן, זה נכון שהנביאים היו עולים למקדש ומתנבאים שם. נאמר על יונה הנביא שהיה עולה לשמחת בית השואבה, ומשם היה שואב רוח הקודש. האם הייתה נבואה אחרי חורבן בית ראשון? הדבר הזה יצריך אותנו לדון מתי חיו יחזקאל, ירמיהו, דניאל, מלאכי. אנחנו צריכים לשאול שאלות כאלה. אני חושב שיש תשובות לזה. טוב, הלאה. אז זה מה שאומר כאנו הרמב״ם, והאכילה גסה לגוף כל אדם, כלומר לא משנה אם הוא אדם שמתעמל או לא מתעמל, אבל אכילה גסה לגוף כל אדם כמו סם המוות, והוא עיקר לכל החולאים. טוב, יש כנראה סיבות נוספות, אבל יש הסיבה הזאת. ורוב החולאים שבאים על האדם, מה? הכוונה יותר מגדי עמידה. כלומר, יותר מזה אפילו, יותר מגדי סובעו. אדם כבר שבע והוא אוכל עוד. זה נקרא אכילה גסה. והוא עיקר החולאים, ורוב החולאים שבאים על האדם, אינם אלא, תודה רבה, או מפני מאכלים רעים, או מפני שהוא ממלא בטנו, ואוכל אכילה גסה אפילו ממאכלים טובים. כלומר, יש מאכלים שהם טובים, אבל הוא מגזים. אוכל הרבה. הוא ששלמה אמר בחוכמתו, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. אז רגילים להגיד מה זה פיו ולשונו? דיבור. כן? אז הוא לא מבין את זה ככה. כלומר, שומר פיו מלאכול מאכל רע, או מלסבוע, ולשונו מלדבר אלה בצרכיו. כלומר, יש שומר פיו, זה אכילה, ולשונו מה שהוא מדבר. שלא מדבר אלא מצרכה ולא בכל מיני שטויות למיניה. טוב, אז זה לגבי הבריאות. עכשיו, זה לא הדבר היחיד, אנחנו יודעים גם שכדי להיות בריא צריך גם להיות נקי. במיוחד בימינו ההיגיינה לימדה אותנו שאם אדם איננו נקי, אז גם כן החולאים באים עליו. לכן באמת הדבר השני שהרמב"ם מדבר עליו זה הרחיצה. הרחיצה הייתה מצויה יותר אצל עמי המזרח מאשר אצל עמי אירופה. האירופאים הצפוניים במיוחד לא היו נוהגים כל כך להתרחץ. אחד הרומאים כותב על הברברים שזה נורא לשהות במחיצתו של ברברי, כי הברברים לא היו מתרחצים. כן. לעומת זה, במזרח מצאנו הרבה עניין של מרחצאות, גם אצל הרומאים. התרבות המרחצאות, מים חמים, מים קרים, שמן וכדומה. דרך הרחיצה, אז כאן נשמע הלכת את זי, דרך הרחיצה, שייכנס אדם למרחץ, משבעה ימים לשבעה ימים. כל שבוע, צריך פעם אחת בשבוע, ללכת לבית המרחץ. הבית המרחץ זה לא מקלחת. כן, מקלחת, אדם צריך לרחוץ את עצמו כל יום. אבל הרחיצה של בית המרחץ היא הרבה יותר יסודית, הרבה יותר בריאה, גם זה כלל בדרך כלל איזה סוג של סאונה, שבו האדם היה מזיע, לכן גם אסרו להיכנס לבית המרחץ בשבת, בגלל שהאדם הולך להזיע יותר מאשר להתרחץ, כדי לנקות את עצמו מכל הרעלים שבגוף. ולא ייכנס, עכשיו יש גם סכנה, כלומר בבתי המרחץ היו נכנסים לסכנה כי היה חום רב, והיה צריך גם לדעת איך להיכנס לבית המרחץ. כלומר לא נכנסים בבת אחת אל החדר החם, אלא יש חדרים לפנים מחדרים, ויש מים מסוגים שונים וכדומה. כן, זה, אפשר לראות את זה היום, עד היום הזה, בבית המרחץ העתיק באקו, יש לתיירים עושים שם טיולים, תודה רבה. ורואים מה היו מנהגי הרחיצה של פעם. חמם, מה שנקרא. ולא ייכנס סמוך לאכילה. כלומר, אתה עומד, אכלת, ועכשיו אתה הולך לבית המרחץ. ולא כשהוא רעב, אלא כשיתחיל המזון להתעכל. זה הזמן שבו האדם לא נמצא בעייפות גדולה מדי, והמאכלים גם לא מזיקים לו כל כך, ורוחץ כל גופו בחמין שאין הגוף נכווה בהם. כן, כלומר, לא במים רותחים, כי אז יש לו קביעה. זה לא כדאי. וראשו בלבד בחמין שהגוף נכווה בהן. אז זה דבר מעניין. הגוף נכווה פחות מאשר, כלומר, הראש נכווה פחות מאשר שער הגוף. אז יש מים שהם חמים באופן כזה שלא תהיה לו קביעה בראש, אבל אם זה היה על גופו, הייתה קביעה. אני לא יודע אם זה בגלל השיער, לא יודע. כן, ואחר כך ירחץ גופו בפושרים, ואחר כך בפושרים מן הפושרים, עד שירחץ בצונן. ולא יעביר על ראשו מים, לא פושרים ולא צונן. כי אז הוא יכול גם להצטנן. ולא ירחץ בצונן, עד שיזיע ויפרך כל גופו. כלומר, קודם כל תזיע. אחרי זה, הגוף כבר מרוכח וחלוש, ואז אפשר להיכנס למים קרים. ולא יאריך במרחץ. אלא, כשיזיע ויפרך גופו, ישתתף, כלומר, ישטוף את עצמו, ויצא. זה מנהגי רחיצה, שבימינו זה לא קיים. אבל פעם זה היה מאוד משמעותי הדברים האלה, וגם יש דיונים מתי אדם שם שמן על גופו, מתי שמן לפני הרחיצה, אחרי הרחיצה, היו מגרדים אחר כך את השמן, אצל הספורטאים גם, באולימפיאדה, כל מיני דברים כאלה, שבימינו לא כל כך נהוגים. יש דיון, למשל, לגבי לסוך בשמן בשבת. האם זה מותר? גם בשולחן ערוך יש כמה דיונים על זה. שאדם סך בשמן בשבת, האם זה מותר או אסור? ולפי הפוסקים, כך כתוב גם בשולחן ערוך, זה תלוי במקומות. במקומות שרגילים לסוך, אז זה מותר בשבת. מקומות שאין רגילים, אסור בשבת. כתבו הפוסקים שאין בימינו מקום שבו ממשיכים לנהוג לסוך, לכן זה אסור בשבת. טוב. מה?
יש נשים.
נשים, כן. שמן מותר, מקומות חלקיים וכו'. חלקים. ולא יאריך במרחץ. אלא כשיזיע, כן, זה יפרך כל גוף. יזיע ויפרך גופו, ישתתף ויצא, ובודק עצמו. קודם שייכנס למרחץ, ואחר שיצא, שמה יהיה צריך לנקביו. מה זה בודק עצמו? הולך לשירותים. מחילה מכבודכם. וכן בודק אדם עצמו תמיד, קודם אכילה ואחר אכילה. וקודם בעילה ואחר בעילה. אם כי כתבו הפוסקים, שלא בסמוך ממש. וקודם שיגע ויתעמל, ואחר שיגע ויתעמל. וקודם שישן, ואחר שישן. ובשיעור הכל, 10. נכון? לפני אחרי. לפני אחרי מה? רחיצה. אכילה, בעילה, התעמלות, שינה. אז זה 5. לפני ואחרי, 10. כלומר, אדם צריך לבדוק את עצמו 10 פעמים ביום. כן, זה מה שאומר 10, זה רק כדי שתזכור. זה לא... לא כל יום יש בעילה, ולא כל יום יש רחיצה, ולא כל יום יש התעמלות, וכו'. י"ז, כשיצא אדם מן המרחץ, ילבש בגדיו, ויחסה ראשו בבית החיצון, כדי שלא תשלוט בו רוח קרה. הרי פעם כשאדם היה מצטנן, פעמים רבות הוא היה מת מזה. כי אז לא היה אנטיביוטיקה, ולא כל התרופות שיש לנו היום, ולכן היה צריך מאוד מאוד להיזהר מן הרטיבות במקום קר. יש לנו סיפורים מסמרי שיער על כל מיני אנשים, גיבורים שבגיבורים, אבל כיוון שיצאו עם שיער רטוב לרוח הקרה, מתו. זעזע. היום זה לא היה קורה. ואפילו במות החמה צריך להיזהר. תגיד מה, בחוץ חם. כן, אבל בכל זאת. וישהה אחר שיצא, עד שתתיישב נפשו, וינוח גופו ותסור החמימות, ואחר כך יאכל. ואם ישן מעט, כשיצא מן המרחץ, קודם אכילה, ואחר כך יאכל, קודם אכילה, הרי זה יפה מאוד. ולא ישתה מים קרים בצאתו מן המרחץ, ואין צריך לומר שלא ישתה במרחץ. ואם צמא, כשיצא מן המרחץ ואינו יכול למנוע עצמו, יערב המים ביין או בדבש וישתה. ואם סך בשמן במרחץ ומות הגשמים אחר שישתתף, הרי זה טוב. למה? כי השמן הוא מוסיף אנרגיה לאדם. אז זה חודר דרך האור ויש לו איזה מאגרי אנרגיה. לא ירגיל אדם להקיז דם תמיד. ולא יקיז אלא אם יהיה צריך לו ביותר. מה זה להקיז? זה מנהג משונה שהיה נהוג עד תחילת המאה ה-19. היו הרופאים אומרים שיש לפעמים לאדם יותר מדי דם, וצריך מדי פעם לעשות הקזה כדי להבריא את האדם. הדבר הזה גרם לכמה אנשים למות. אחד האחרונים שמת מהקזה היה ג'ורג' וושינגטון, נשיא ארצות הברית הראשון. הרופאים פשוט הקיזו את דמו, ואז הוא מת. מה? סיפר לי את זה רופא שחקר את הנושא. כן, וגם היו הרבה אנשים. חשבו שלהקיז זה טוב, ולכן הגמרא גם מלאה בהדרכות לגבי הקזה, איך להקיז וכמה להקיז וכו' וכו'. בימינו כולנו יודעים שזה שטויות במיץ עגבניות. בסדר? וגם, מה? לא טוב להקיז, בשביל מה להקיז? אם אתה צריך לעשות בדיקת דם זה משהו אחר, או תרומת דם זה משהו אחר, אבל לחשוב שזה מבריא את האדם להקיז, כי אמרו יש דם אחור, אז אדם צריך להחליף את דמו, ואז היו מקיזים את דמו, וזהו, ומחלישים אותו באמת. ככה חשבו, זה רפואה של פעם. בעצם הרפואה של פעם הרגה יותר אנשים ממה שהצילה אנשים. בימינו ברוך השם הדברים האלה קצת השתנו, הרפואה התקדמה, היום תוחלת החיים ואיכות החיים זה גדל מאוד, ומקרים שאנשים מתים בתור תינוקות או בתור ילדים, זה דבר נדיר יותר מאשר פעם. היום אנחנו יכולים להציל אנשים די בקלות, על ידי אינפוזיה, על ידי אנטיביוטיקה וכדומה, על ידי חיסונים, ולמרות כל הקונספירציות שיש נגד הדבר הזה, אנחנו רואים שאנשים מאריכים ימים יותר. אותו דבר לגבי אוכל בריא. יש איזה מין, דת כזאת של האוכל הבריא. אתה צריך להיות טבעוני וכל מיני דברים כאלה, צמחוני. אבל אנחנו רואים שאנשים אוכלים הרבה מאוד מאכלים שיש בהם מונוסודיום גלוטמט, ויש בהם אספרטייפ, ויש שם כל הרעלים שבעולם, והם חיים די טוב. בסדר. אז אמר לי פעם מומחה לרפואה טבעית, כן, זו גסיסה ארוכה. בסדר, אפשר לגסוס הרבה זמן, זה בסדר. טוב, אז, אבל בימי הרמב״ם עדיין האמינו בכל הסיפור הזה של ההקזה, אבל גם הרמב״ם פה מזהיר, לא להגזים עם זה. כן, מה שהוא אומר כאן, לא ירגיל אדם להקיז דם תמיד, ולא יקיז אלא אם יהיה צריך לו ביותר. ולא יקיז לא בימות החמה ולא בימות הגשמים. אז מה נשאר? השנה מתחלקת לשניים. ימות החמה וימות הגשמים. אלא באמצע. אלא מעט בימי ניסן ומעט בימי תשרי. שזה בדיוק באמצע. עונת המעבר. ומאחר 50 שנה לא יקיז כלל. כן? אדם לא צריך להקיז. אחרי גיל 50. מה? הוא מרגיש צורך. אולי... הרופאים אמרו לו, אתה יותר מדי חם. כן, זה אחד בביטויים של פעם. אתה צריך הקזה, בסדר. טוב, ולא יקיז ויצא לדרך. ולא ביום שיבוא מן הדרך. כלומר שאז האדם צריך הרבה אנרגיה, זה לא הזמן לקחת ממנו את האנרגיה. ויוכל וישתה ביום ההקזה פחות ממה שהוא רגיל, וינוח ביום ההקזה, ולא ייגע, ולא יתעמל, ולא יטייל. זה הזמן שאתה צריך לנוח. טוב, בסדר. ברוך השם, היום אנחנו פטורים מכל ההלכה הזאת לחלוטין. יש בגמרא על ימים שהם מסוגלים להקזה, ימים שאסור להקיז, כל הדברים האלה. טוב. הלכה י' ת'. מוציאים דם. גם, אם אתה עושה תרומת דם, כשאתה עושה תרומת דם, אז דורשים ממך לנוח, נכון? וגם נותנים לך כוס קפה. מה? לא לשתות יותר מדי, כן, כי לקחו ממך כוח. בדיקת דם זה לא... בדיקת דם מה זה? על החיות ת' שכבת זרע, היא כוח הגוף וחייו ומאור העיניים, וכל שתצא ביותר, הגוף קלה וכוחו חלה וחייו עובדים. כוונה, אנשים שהם שטופים בפעילות מינית, אז הם הולכים ונחלשים. הוא שאמר שלמה בחוכמתו, אל תיתן לנשים חיליך. כל השטוף בבעילה, זקנה קופצת עליו, וכוחו תשש, ועיניו כהות, וריח רע נודב מפיו ומשחיו. למה? כנראה יש פעילות הורמונלית שקשורה גם לריחות האלה. ושער ראשו וגבות עיניו וריסי עיניו נושרות, זה אני לא בטוח שזה נכון מבחינה רפואית היום, ושער זקנו ושחיו ושער רגליו רבה, שיניו נופלות, והרבה כאבים חוץ מאלו באים עליו. אמרו חכמי הרופאים, אחד מאלף מת בשאר חולאים, והאלף, כלומר 999, מרוב תשמיש. כן, הגמרא אומרת שמחלוקת רב ושמואל, אם האנשים מתים, האם ממחלה או מעין הרע. שמואל אומר ממחלה, ורב אומר מעין הרע. קשה לבדוק, מה? עין הרע, זה שאדם מקנה בחברו. כן, כידוע, אדם הולך לחברו שהוא מומחה לעין הרע. הוא אומר לו, אני רוצה שתטיל עין הרע על השדה של אותו פלוני. איפה הפלוני? שאין שמה בראש הגבעה. איפה בראש הגבעה? בין שני העצים שמה. מה, אתה רואה כל כך רחוק? ואז אותו אדם מתעבר. טוב. זה מחלוקת עם האנשים מתים. שמואל היה רופא, אגב. לכן לא בכדי הוא אומר מעין הרע, מסרה, ממחלה. כן, הוא היה רופא במקצוע. לא יודע אם אנשים מתים ממחלה, לא כולם מתים ממחלה, יש חולשה גם. טוב, לא יודע, זה כתוב בגמרא. מה, אתה חולק על הגמרא? מי אתה בכלל? טוב. אני לא יודע, אני לא רופא. אני לא בטוח שהרופאים לא אומרים את זה, צריך לבדוק את זה. לפיכך צריך האדם להיזהר בדבר זה אם רצה לחיות בטובה, ולא יבעל אלא כשימצא גופו בריא. וחזק ביותר. הוא מתקשה הרבה שלו לדעתו, הוא מסיח עצמו לדבר אחר, והקישוי פה כשהיה. כלומר, יש לו תאווה מינית, וימצא כובד במותניו ולמטה, אוכיל וחוטי הביצים נמשכים ושרו חם. זה צריך לבעול, הוא רפואה לו שיבעל. לא יבעל אדם והוא שבע או רעב, אלא אחר שיתקל המזון שבמאב, ויבדוק נקביו קודם בעילה או לאחר בעילה, ולא יבעל מעומד ולא מיושב, ולא בבית המרחץ, ולא ביום שייכנס למרחץ, ולא ביום הקזה, ולא ביום יציאה לדרך, או ביה מן הדרך, לא לפניהם, ולא לאחריהם. עכשיו, יש פה איזה בעיה מבחינת ההלכה. בשולחן ערוך כתוב שאדם יוצא לדרך, או בא מן הדרך, כן צריך לפקוד את אשתו. אז יש כאלה שאמרו שאין הכוונה בבעילה ממש, אלא בקרבה. כל המנהיג עצמו בדרכים אלו שהורינו. כן, טוב, שהורינו. אני ערב לו שאינו בא לידי חולי כל ימיו. כלומר, כל מה שכתבתי בפרק זה. כן, כל ה-19 הלכות. אני ערב לו שאינו בא לידי חולי כל ימיו. הרמב״ם נפטר בגיל 70. כן, בגיל 70. אז זה אני חשבתי זקן. כן. כל המנהיג עצמו בדרכים אלו שהורינו, אני ערב לו, שאינו בא לידי חולי כל... אגב, הבן שלו הוא הוליד בגיל 51. רבי אברהם בן הרמב״ם. כך שכשמת הרמב״ם, רבי אברהם היה בן 19. כמה שנים חי רבי אברהם בן הרמב״ם? 51 שנה. זה בדיוק. כל המנהיג עצמו בדרכים אלו שהורינו, אני ערב לו, שאינו בא לידי חולי כל ימיו, עד שיזגין הרבה וימות, ואינו צריך לרופא. היה יהודי אחד שהלך בדרכי הרמב״ם, הרב יוסף קפח, זכר צדיק לברכה, הוא מעולם לא ראה רופא. מעולם. בגיל 104, יום אחד בשבת אחרי הצהריים, הוא אמר לאשתו, אני הולך למות ומת. זהו. מעניין, אה? כי הוא כנראה נהג, כמו שהרמב״ם אמר לנהוג. טוב, ויהיה גופו שלם ועומד על בוריו כל ימיו. אלא אם כן היה גופו רע מתחילת בריאתו, יש לו נתונים גנטיים בעייתיים, או אם היה רגיל במנהג מן המנהגות הרעים מתחילת מולדתו. כן, הוא כל הזמן שותה אלכוהול וכתומי. או אם תבוא מכת דבר, או מכת בצורת לעולם. כן, זה דברים שלא תלויים בהנהגה של האדם, יש לפעמים מגפה, לפעמים יש בצורת. וכל המנהגות הטובים האלו שאמרנו, אין ראוי לנהוג בהם אלא הבריא. אבל החולה, או מי שאחד מאיבריו חולה, או מי שנהג מנהג רע שנים רבות, יש לכל אחד מהם דרכים אחרים והנהגות כפי חוליו, כמו שיתבהר בספר הרפואות ושינוי וסת תחילת חולי. כלומר, שאדם משנה הרגלים, זה ההתחלה של המחלה. זאת הסיבה שבשבת אנחנו מוסיפים בברכת המזון רצה ואכליצנו. מה זה ואכליצנו? רפאנו. כלומר, כי האדם בשבת אוכל יותר מדי, ואז יוצא שיש איזה נזק לגוף, ולכן צריך להתפלל שהגוף יבריא. וסת, אני אמרתי, הרגל. לא, אני שיקרתי לך, מה? זאת המשמעות של המילה וסת, דבר שרגילים בו. לא, זה טורקית, מה? באיזה שפה הרמב״ם כתב את זה?
מאיפה באה המילה הזאת?
מהעברית. טוב, איך אומרים רגולטור בעברית? וסת, נכון? בסדר, אז תלמד עברית. זה לא שיעור בעברית פה. בסדר? טוב. אז אצל החולים לפעמים צריך לתת להם כל מיני מאכלים וכל מיני הנהגות שסותרים את מה שלמדנו בהלכות האלה. הלכה כף בית, כל מקום שאין בו רופא. אחד הבריא ואחד החולה, אין ראוי לו לזוז מכל הדרכים האלו שנמרו בפרק זה, שכל אחד מהם לאחרית טובה מי. כלומר, אין לי רופא. לפחות תתנהג כמו שכתוב כאן, עד שיגיע רופא ויגיד לך מה לשנות. כל עיר שאין בה 10 דברים האלו, אין תלמיד חכם רשאי לדור בתוכה. ואלו הם רופא ואומן. אומן זה מקיס דם. כן, כלומר, מקום, היום היינו אומרים שיש מרפאה שבה אפשר לעשות בדיקות. ובית המרחץ, ובית הכיסא, ומים מצויים כגון נהר ומעיין, לא מים עומדים. ובית הכנסת, ומלמד תינוקות, ולבלר, סופר, אדם שיכול לכתוב, כותב שטרות וכדומה, או כותב ספרי תורה. וגבי צדקה, ובית דין מקים וחובשים, ומהמקום שבו יש אכיפה של החוקים. זה 10 דברים, אם זה חסר, אי אפשר לחיות שם.
היום
זה
נחשב שיש גבי צדקה?
מה? אם אין גבי צדקה, אז אסור לגור שם.
מה זה גבי צדקה?
גבי צדקה זה אדם שגובה מס עבור העניים. כן, זה לא סתם אדם שמנהל קופת גמ"ח. נכון, ביטוח לאומי. פעם, לכל קהילה, היה מיסים שהוטלו על ידי ראש הקהילה, ועד הקהילה, וחלק מהמיסים זה היה הצדקה. ואם האדם לא היה נותן כדי הכנסתו, כלומר לא נותן צדקה כראוי, אז העניים יכולים לטבוע אותו בבית דין. זה הכוונה. בימינו, קופת הצדקה הגדולה ביותר, זה ביטוח לאומי. יש קופת צדקה. מה אתה אומר? לא, מים מצויים. נהר או מעיין, ולא מים עומדים. בימינו, ברז כן, יש מערכת מים, ברור. אבל יש גם ברז של מים עומדים, זה לא טוב. צריך מים? מים עומדים זה מים שלא זורמים. זה לא בריא. זה מביא כל מיני חיידקים, כל מיני דברים כאלה. תלוי, ברז של מה? אם זה ברז שמחובר למים זורמים, אז בסדר. אם זה ברז שמחובר לאיזה מחל שמחליפים אותו רק כל 20 שנה, זה לא בריא. בסדר? פרק חמישי. אז עד כאן ענייני בריאות. פרק חמישי. כן, הוא אומר, הכוונה שהוא מצוי. אתה צריך רופא? יש רופא. זה הכוונה. פרק חמישי. כאן זה כבר מדובר בענייני דרך ארץ. לא ענייני בריאות, אלא ענייני דרך ארץ. כשם שהחכם ניכר בחוכמתו ובדעותיו, והוא מובדל בהן משאר העם, כך צריך שיהיה ניכר במעשיו. לא מספיק שאדם הוא סופר חכם ואחרים פחות חכמים. הוא צריך גם להתנהג באופן מיוחד. במאכלו ובמשקהו. תגיד לו שאני לא נמצא. כן. במאכלו ובמשקהו ובבעילתו ובעשיית צרכיו ובדיבורו ובהילוכו ובמלבושו ובחלקול דבריו ובמסעו ובמתנו. זה מה שצריך שיהיה אדם נבדל, אם הוא מהחכמים. ויהיו כל המעשים האלו נעים ומתוקנים ביותר. כיצד? תלמיד חכם לא יהיה גרגרן. האם אסור לפי ההלכה להיות גרגרן? לא, מותר. אבל תלמיד חכם, זה גם אסור לו. גרגרן, אדם שזולל וסובה, הלהוט אחרי אכילה ושתייה, ואינו מבחין בין טוב לרע לבריאות גופו. כך כתוב פה בהערה למטה. בסדר? אלא אוכל מאכל הראוי לעברות גופו, ולא יאכל ממנו אכילה גסה, ולא יהיה רודף למלות בטנו, כאלו שמתמלאים ממאכל ומשתה עד שטיפח כרסם. הוא כבר לא יכול. הוא אוכל עד כדי שהוא כבר לא יכול לזוז. ועליהם מפורש בקבלה, וזריתי פרש על פניכם, פרש חגיכם. אמרו חכמים, אלו, מה שהנביא דיבר, בני אדם שאוכלים ושותים ועושים כל ימיהם כחגים. והם האומרים, החול ושתו, כי מחר נמות, וזהו מאכל הרשעים. כלומר, אדם שכל מה שמעניין אותו כל החיים זה מה הוא יאכל, וכמה הוא יאכל, ואיפה הוא יאכל, אדם כזה הוא מן הרשעים. מה הבעיה? כיבשו אותו? נו. מה השאלה? הפסוק הזה אומר שהוא יזרה פרש על פני האנשים האלה. הפרש של החגים שלהם. את זה הוא לא שאל. כן, אז כי הוא שואל, מה זה פרש חגיכם? מה זה וזריתי? את המילה העיקרית שהוא לא הבין, הוא לא שאל. אז למה אתה שואל? אדם אוכל הרבה, אז במחילה מכבודכם, יש לו גם הרבה מה להוציא. בסדר? אז בעצם מה הוא עושה כשהוא אוכל? הוא מייצר הרבה כזה. ואז הנביא אומר, וזריתי פרש על פניכם. כאילו, זה מה שתקבלו. בסדר? פרש חגיכם. ביטוי כזה חריף. הנביאים הם אוהבים ביטויים חריפים. לומר את האמת, יש אצל הנביאים ביטויים יותר חריפים מזה. אבל מפני הכבוד, אני... טוב. אמרו חכמים, אלו בני אדם שאוכלים ושותים ועושים כל ימיהם כחגים, חגים, והם אומרים אכול ושתו, כי מחר נמות. וזהו מאכל הרשעים. ושולחנות אלו הם שגינה כתוב ואמר, כי כל שולחנות מלאו כי צועה בלי מקום. שזה אמרו ששלושה שאכלו על שולחן אחד ולא אמרו עליו דברי תורה, או אין ביניהם דברי תורה. עליו הכתוב אומר, כי מלאו השולחנות כי. אבל לחכם אינו, אגב, אצל הרומאים היו סעודות גדולות, והיה מתקן מיוחד ליד המיטות, אוכלים על מיטות, המתקן קראו לו וומיטוריום. מה זה וומיטוריום? היו מקיים, היו מקיים, היו אוכלים הרבה, מקיים כדי שיהיה מקום להכניס עוד אוכל. עכשיו, היו מקיים בכוונה, הם מכניסים את האצבעות לתוך הגרון, כדי להקיא את מה שהם אכלו. זה היה חלק מהעניין, הוומיטוריום, זה היה דבר, כלי ידוע אצל הרומאים, כדי להמשיך לאכול. מה? כן, כלומר, זה היה העניין. אגב, היו עושים את זה בסעודות הבראה. כלומר, אחרי שקברו את המת, אז כדי לשכוח את המוות, היו אוכלים הרבה ושותים הרבה ומקיים. כן. זה מה לכן זה נקרא זבחי מתים. כי היו עושים את זה דווקא אחרי ההלוויה. אבל החכם אינו אוכל אלא תבשיל אחד או שניים, ואוכל ממנו כדי חייו ודיו. הוא שאמר שלמה, צדיק אוכל לשובע נפשו. לא דבר. לא דבר. כשחכם אוכל מעט זה הראוי לו, לא יאכלנו אלא בביתו על שולחנו, ולא יאכל בחנות, ולא בשוק, אלא מפני צורך גדול, כדי שלא יתגנה בפני הבריות. אנשים אומרים, חושבים שמסעדה זה יותר טוב מאשר לאכול בבית. בחברה הישנה זה היה בדיוק הפוך. לאכול בחוץ זה רק מי שלא יכול היה להכין בבית. מה? בימינו, אז אתה מבקש פינה מסודרת, אתה מבקש מראש, אני רוצה רחוק מהמוזיקה וקרוב לנוף. אז שם לא הסתכלו עליה. כן, מותר לאכול במסעדה, רק לא צריך לעשות את זה לרעבה. אז מה שהיום אוכלים בחוץ על המדרכה בגלל הקורונה, זה לא כזה פשוט. בסדר, אבל אנח להם לישראל. יש בכלל מאכל, אני לא רוצה לפסוק בזה הלכה, אבל יש מאכל שהוא בעייתי לאכול אותו. זה הפלאפל. מדוע? בגלל שההלכה היא שאדם, כשמכניס משהו לפה, לא מוציא. אז אתה לא יכול לקחת מהפלאפל חתיכה, לאכול ככה. אנשים לוקחים את כל הפלאפל ואוכלים חלקים. מבחינת הלכות דרך ארץ, זה לא בטוח שזה בסדר. סנדוויץ' אותו דבר, נכון. סנדוויץ' אתה יכול לאכול ככה. הרב צבי יהודה קוק, כשהיה אוכל זית, היה לוקח סכין, מוציא את בשר הזית ואוכל, כדי לא להוציא את הגרעין. בסדר? טוב, אבל זה הנהגות של אנשים יחידים. כן.
יש גם בעיה לאכול דבר גדול, וביס קטן דבר גדול.
נכון, בדיוק. נכון, אז מה שעושים, לוקחים חתיכה קטנה ביד ואוכלים. הכתוב בשולחן ערוך שלא ייקח פרוסה, ינשך אותה ויניח על השולחן. טוב, מה? אלא עם היד. אתה אומר, מה שאתה צריך, אתה לוקח? טוב. מה, אדם אוכל לבד, מסכן, מי שאוכל לבד? טוב. אלא מפני צורך, כדי שלא יתגנה בפני הבריות, ולא יאכל אצל עמי הארץ, ולא על אותם השולחנות המלאים כצועה. כי, לא, הוא אוכל אצל עם הארץ, אז הוא מתבזה. עם הארץ, יש לו מלכתחילה נטייה לבזות תלמידי חכמים. וכשהוא אומר, אני אכלתי איתו, זהו, גמור, כבר לא מתייחס אליו, כן. עם הארץ זה מי ששונא תלמידי חכמים. יש כל מיני הגדרות לעם הארץ, אבל זה אחד מהם. קיצור, הכוונה אותם המקומות ששמע זוללים. ולא ירבה סעודותיו בכל מקום, ואפילו עם החכמים. ולא יאכל בסעודות שיש בהם קיבוץ הרבה. הרבה אנשים באים. בחתונה, שיקח קצת, והיא לך צידה. מה, אתה מדבר במזנון?
לא יודע.
לא יודע. טוב, שם זה סעודת מצווה, זה משהו אחר. סעודת מצווה זה לא חל. ואין ראוי לו לאכול משל אחרים, אלא בסעודה של מצווה בלבד. כגון, סעודת אירוסין ונישואין, והוא שיהיה תלמיד חכם שנשא בת תלמיד חכם. או כהן וכהן. בת כהן עם כהן. והצדיקים והחסידים הראשונים לא אכלו מסעודה שאינה שלהם. כשהחכם שותה יין. מה? כי יגידו, הוא בא בשביל למלא ביתנו. הוא מנצל את מעמדו. חבר זה משהו אחר. אבל צריך להיזהר שלא יגידו, אני נתתי לו לאכול, הוא כבר שלי, אני קניתי אותו וכו'. יש גם זה. זה מה שכתוב, מה אני אעשה? לא אני כתבתי את ההלכות האלה, בסדר? כי זה לא ראוי. אדם צריך לא להיות תלוי באחרים. הרי שאתה תלוי באחרים, אז אתה באמת תלוי באחרים. אז אתה מאבד את העצמאות המחשבתית שלך, ואת יכולת ההנהגה שלך.
אתה יכול
לא, הוא מגיע אל מקום הסעודה, הוא כבר אכל בבית, או הוא מתכוון לאכול בבית, ואומרים לו, כבוד הרב יגיד דבר תורה. אז בזמן שכולם אוכלים, הוא מדבר. בסדר? שמואל הנביא, כן, ודאי. אבל הוא אכל עם בני הנביאים, יצאו בבית. כשחכם שותה יין, אינו שותה, יש גם דוד, זבח משפחה לנו. במשפחה זה משהו אחר. כשחכם שותה יין, אינו שותה אלא כדי לשרות אכילה שבמעב. כן, זה טוב, יין זה עוזר קצת להקל. וכל המשתכר, הרי אין איסור בהלכה להשתכר. אבל הרי זה חוטא ומגונה. הוא מפסיד חוכמתו. זאת אומרת, זה מאוד לא ראוי להשתכר בכלל. כן, הערבים מחמירים בזה מאוד, המוסלמים, שאינם שותים יין כלל. כן, הנביא שלהם החמיר עליהם מאוד. יש בשומרון, הרי הנביאים מדברים על זה שבשומרון יש הרבה יין, הרבה קרמים. עכשיו, בימינו, אם תסתכלו בשומרון, כמעט הכל מכוסה בזיתים. למה? כי המוסלמים, כשכבשו את הארץ, עקרו את כל הקרמים, כי אין להם מה לעשות עם זה. ונטעו זיתים במקום. אבל בחפירות ארכיאולוגיות, בכל השומרון, יש יקבים וגיטות עתיקים. זה מה שמוכיח ששם היו הרבה קרמים. כן. טוב. ואם נשתכר בפני עמי הארץ, הרי זה חילל את השם. אגב, יש ספר קטן שכתב הרמב״ם, בענייני בריאות, נקרא הנהגת הבריאות. הוא כתב את זה בשביל מלך סוריה. מלך סוריה היה הבן של סלאח א-דין, שהרמב״ם היה רופאו האישי, והבן של סלאח א-דין היה מלך בסוריה, והוא היה אדם חולני. הוא סבל הרבה, ואז הוא ביקש מהרמב״ם לכתוב לו ספרון עם הנהגת הבריאות. ואז הרמב״ם אומר לו שחלק מהדברים שהוא צריך, כי הוא היה גם מלך בדיכאון קצת. אז הרמב"ם אומר לו, שאם הדת לא הייתה אוסרת, הייתי מציע לך לשתות יין. אבל ברור שאתה אדם כזה דוס, שברור שאתה לא תשתה יין. אבל אם היה מותר לך, אז הייתי אומר, לשתות ככה ולשתות ככה ובזה שעות וכו'. כן, טוב. כן. ואסור לשתות יין בצהריים ואפילו מעט. אלא היה אם כן בכלל האכילה, שהשתייה שהיא בכלל האכילה אינה משקרת. ונזהרים אלא מיין שלאחר המזון. כן, בסעודות, פעם בתרבות העתיקה, בסוף הסעודה היו מביאים הרבה יין ושותים. הלכה ד'. אף על פי שאשתו של אדם מותרת לו, תמיד. כמובן כשהיא לא נידע. ראוי לו לתנית חכם שיניג עצמו בקדושה, ולא יהיה מצוי אצל אשתו כתרנגול, אלא מלילי שבת ללילי שבת אם יש בו כוח. וכשהוא מספר אימה, לא יספר בתחילת הלילה, לספר הכוונה תשמיש. כשהוא שבע ובטנו מלאה, ולא בסוף הלילה כשהוא רעב, אלא באמצע הלילה כשיתקל המזון שממאיו, ולא יקל ראשו ביותר, ולא ינבל את פיו בדברי הווי, ואפילו בינו לבינה. הרי הוא אומר בקבלה, הוא מגיד לאדם מסכו. אמרו חכמים, אפילו שיחה קלה, שבין אדם לאשתו עתיד ליתן עליה את הדין. ולא יהיו שניהם לא שיקורים, ולא עצלנים, ולא עצבים, ולא אחד מהם, ולא תהיה ישנה, ולא יאנוס אותה, ואינה רוצה, אלא ברצון שניהם ובשמחתם. יש פה הרבה מאוד הנהגות פסיכולוגיות חשובות. יספר וישחק מעט עימה, כדי שתתיישב נפשה, ויבל בבושה ולא בעזות ויפרוש מיד. כל הנוהג מנהג זה, לא די שקידש נפשו ותיהר עצמו ותיקן דעותיו, אלא שאם היו לו בנים יהיו נעים ובישנים, ראויים לחוכמה ולחסידות. וכל הנוהג במנהגות שאר העם ההולכים בחושך, יהיו לו בנים כמו אותם העם. מה זה קשור? כי יש בהמשכת נשמה עליונה, אז צריך גם תנאים מוסריים. פעם שאלו את אשתו של הרב, את האימא של הרב קוק. מעניין, איך יזו לשאול שאלה כזאת, אני לא יודע, אבל שאלו אותה, איך יצא לה כזה בן? האימא של הרב קוק. ואז היא סיפרה שכשהיו, שבליל התבילה, כשהיה ליל תבילה, ביום לפני כן, היא ובעלה היו צמים. כן? כדי להכין את עצמם, להביא נשמה קדושה לעולם. כן, מה אתה אומר? ויפרוש. כלומר, לא יעריך בדבר. כן. יפרוש ממנה. כן. כן, כלומר, יספר בעניינים אלה, זה הכוונה, כן. צניעות גדולה נוהגים תלמידי חכמים בעצמם. לא יתבזו ולא יגלו ראשם ולא גופם. כלומר, תלמיד חכם צריך שיהיה לו כיסוי ראש. נכון? כלומר, תלמיד חכמים צריכים ללכת עם כיפה. זה מה שכתוב. מי שלא תלמיד חכם, לא. דעת הגאון מבילנה, שמי שאינו תלמיד חכם, אסור לו לשים כיפה על הראש. כי זה יוהרה. הוא משחק אותה תלמיד חכם כשהוא לא. אבל תלמיד חכמים צריכים לחסות את ראשם. היום אנחנו מקילים. אנחנו מקילים שמותר לכל אדם לשים כיפה על הראש, גם אם הוא לא תלמיד חכם. היום מקילים בזה. זה כולה. כן. מה אתה אומר? מי אמר לך? מה, יש תמודות מהרמב״ם? אין ציורים מהרמב״ם. יש פסל בטולדו, שמה, רואים את הרמב״ם, זה תרבוש. כאילו כזה. טוב, תמיד חכב, כן, היו אנשים בפני עם הארץ, היו לובשים בגדים מכובדים, כן, זה נכון. אבל הרמב״ם לא כותב את זה. לא יגלו ראשם ולא גופם. כן, יש בתשובות הגאונים על 10 מנהגי חסידות שנהג בהם רב. אחד מהם זה שהוא היה מכסה ראשו. זה כתוב בגמרא. שרב היה מכסה את ראשו. זה אחד מ10 מנהגים של רב. עכשיו, יותר מזה, המסורת של הגאונים מביאה שלרב היו 10 תלמידים, וכל אחד לקח אחד מן המנהגים. זאת אומרת שבין תלמידי רב היה אחד שהיה לו כיפה, ותשעה בלי. מה? כיסוי ראש, מנין לך? לא יודע. יש פה שאלה. כיפה לא מכסה את הראש באמת. זה סמלי, לא? לא, זה מכסה מאוד. הנה, אתה רואה? תסתכל, יש לי כיפה, נכון? מכסה את הראש, לא? לא רואים? מה? שלך לא? למה? אני רואה דווקא זה מכסה לך דווקא את הראש. מי אמר כל הראש? איפה כתוב שאתה כל הראש? לא כתוב שאתה נחכם יכסה את שערו. זה כתוב שיכסה ראשו. בסדר? אז מה? אל תספרו לי סיפורים. בכהן גדול, או כהנים, יש להם מגבעות וכל דברים כאלה. זה כן כתוב. אבל מגבעת לתלמיד חכם, לא. זה כתוב. ומה? למה נהגו? מנהג ישראל תורה. לכן רוב עם ישראל, רוב עם ישראל שם כיפה, נכון? לא? הרבנים שמים מגבעת, זה נכון. כל הרבנים שמים מגבעת, זה נכון. כל הרבנים. רגע, אתה אמרת בעדות המזרח, אז הבן ישחי אני מבין. הבבא סאלי היה ספרדי, לא היה מעדות המזרח. הספרדים ועדות המזרח. כן, אז זה בגלל שזה היה תוספת התכבדות בפני העם. אבל יש בגמרא במסכת שבת על תלמידיו של רבי יוחנן שבאו מבבל. ללמוד אצלו. וכשרבי יוחנן היה זקן כבר, אז לפעמים תוך כדי השיעור היה נרדם. והגמרא מספרת שהתלמידים היו מדברים ביניהם, בזמן שהרב היה ישן, היו מדברים על ההבדלים בין בבל לארץ ישראל. אחת השאלות שהם שאלו, מדוע תלמידי חכמים שבבבל מצוינים? אז הם מצוינים שיש להם תלבושת מיוחדת לתלמידי חכמים. מזה אתה למד שבארץ ישראל התלבשו כמו כולם. ואז הגמרא מספרת שאחד ענה לשני, זה מפני שאינם בני תורה. כלומר, צריכים לעשות רושם, אז הם מתלבשים בבגדים מיוחדים. אז הגמרא מספרת שתוך כדי שהם אמרו את זה, רבי יוחנן התעורר ושמע את מה שהם אומרים. אז הוא גער בהם, ואמר להם, אתם ילדים, דרדקה. אז הוא אומר, זה אבל, כי אי אפשר להגיד על תלמידי חכמים שבבל שאינם בני תורה. אבל הסיבה שהם לובשים בגדים מיוחדים, זה משום שאינם בני מקומם. אדם שלא נמצא במקומו, צריך להודיע את עצמו על ידי הרושם של הבגדים שהוא לובש. מה שאין כן, במקום שלו, איפה שהתורה במקומה, לא צריך לעשות רושם. בסדר? ככה רבי יוחנן אמר. רק שנייה, רק שנייה, רק שנייה. עכשיו, על רבי יוחנן, פעם אני פגשתי תלמיד חכם גדול מחוץ לארץ. ואז אמרתי לו, הוא אומר לי, אתה יודע למה תלמידי חכמים בחוץ לארץ הם לובשים בגדים מיוחדים? אמרתי לו, כבודו יגיד. הוא אומר, מפני שאינם בני תורה. אמרתי לו, אבל לא, רבי יוחנן אמר שזה לא נכון, שזה רק מפני שאינם בני מקומם. אז הוא ענה לי, זה בגלל שרבי יוחנן היה ענב, אבל הם ידעו את האמת. טוב. אז למה לרציה ולרב קוק היה מגבעות? למה לא? זה בגד מאוד יפה, לא? מגבעת זה יפה, מכובד. זה. אתה רוצה, תתבש. אין בעיה. טוב, אז איפה היינו? כן, ואפילו בשעה שיכנס לבית הכיסא, יהיה צנוע ולא יגלה בגדיו עד שישב, ולא יקנח בימין ויתרחק מכל אדם, ויכנס חדר לפני מחדר, מערה לפני מן המערה ונפנה. ואם נפנה אחורי הגדר, יתרחק כדי שלא ישמע, לא ישמע חברו קולו, אם נתעטש. ואם נפנה בבקעה, ירחיק כדי שלא יראה חברו פירועו. כל הדברים האלה הכוונה דיני צניעות בבית הכיסא. ולא ידבר כשהוא נפנה, אפילו לצורך גדול. וכדרך שנוהג צניעות ביום בבית הכיסא, כך נוהג בלילה. תגיד בלילה ממילא אף אחד לא רואה. לא, גם שם צריך לנהוג צניעות, ולעולם ילמד עצמו, אדם עצמו, ילמד הכוונה ירגיל, אדם עצמו, להיפנות שחרית וערבית בלבד, כדי שלא יתרחק. טוב, בימינו יש המצאה מיוחדת, יש שירותים בכל בית, דבר חדש, שלא היה קיים לפני 100 שנה. השולחן ערוך לא פסק את זה. השולחן ערוך לא כותב חייב, אלא יעשה. אז זה עצה טובה. תלמיד חכם, לא יהיה צועק וצובח בשעת דיבורו, כי בהמות וחיות. אלא אם זה כדי להגיד, שלום עליכם, בברכת הלבנה, נכון? שלום עליכם. זה הדבר היחיד שראיתי שמתירים. כן, זה משהו אחר, זה דווקא מפני הצניות. כן, ולא יגביה קולו ביותר, אלא דיבורו בנחת עם כל הבריות. וכשידבר בנחת, ייזהר שלא יתרחק עד שיראה כדברי גסי הרוח. כלומר, שלא ייראה כסנוב. כן, הוא יכול, הוא מדבר לאט ובשקט. יענו שכל מילה שלו זה פנינה. גם זה סוג של סנוביות. הוא מקדים שלום לכל האדם, כדי שתהיה רוחם נוחה ממנו, ודן את כל האדם לחב זכות, מספר בשבח חברו, ולא בגנותו כלל. אוהב שלום ורודף שלום. אם רואה שדבריו מועילים ונשמעים, אומר, ואם לאו שותק. אתה לא תצליח לשכנע, שתוק. כיצד? לא ירצה חברו בשעת כעסו, ולא ישאל לו על נדרו בשעה שנדר, עד שתתקר דעתו ינוח, ולא ינחמנו בשעה שמתו מוטל לפניו, מפני שהוא בעול, עד שיגברו. וכן כל כיוצא באלו. ולא יראה לחברו בשעת כלכלתו, אלא יעלים אליו ממנו. ולא ישנה בדיבורו, ולא יוסיף ולא יגרע, אלא בדברי שלום וכיוצא בהם. כלל של דבר אינו מדבר אלא בדברי חוכמה או בגמילות חסדים וכיוצא בהם, ולא יספר עם אישה בשוק ואפילו אשתו או אחותו או ביתו. טוב, מה? כן, כלומר להתחיל לדבר עם נשים. מה? אפילו אשתו. כן? כולם. אז זה סימן שהרמב״ם לא צודק. מה אני אעשה? מה? זה לא צנוע. כן, זה הכוונה. שלום. זהו. טוב.